אתם מאזינים לצהל של תקווה.
ערב טוב קהילה, ערב טוב הורים, ערב טוב ילדים אם אתם שומעים. מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר איתכם ואתם מחוץ לכותלי בתי החולים. בבית נהנים מהחוויה הביתית והכיפית. היום בתוכנית אני מערכת את גילי סופר. גילי היא מדריכת רכיבת סוסים טיפולית. בעצם אנחנו נשאל אותה קצת שאלות, מה זה בעצם רכיבה טיפולית, איך מגיעים לזה, מי יכול להגיע לזה, האם הם מממנים את זה, מי מממן את זה, ועוד ועוד ועוד. בין היתר יהיה גם את השאלות שלכם, שאתם כתבתם בפייסבוק, בקבוצות, וככה שלחתם שאלות יפות. היי גילי.
שלום, מה קורה? איזה כיף להיות כאן.
מה המצב?
מעולה, תודה שהזמנת.
איזה כיף לארח אותך.
וואי, כן.
תודה שהזכמת.
אני בשמחה.
אז בואי תספרי לנו קצת בעצם מי את, מה את, נתחיל קצת להכיר אותך קצת, כי הבנתי שיש שם אחלה סיפור. ואיך הגעת בעצם לעולם הזה של סוסים?
אוקיי, אז אני בעצם גילי סופר, אני בת 24, מדריכה מוסמכת לרכיבה טיפולית. בחוות נחשונים, בקיבוץ נחשונים. כל הקטע שלי עם סוסים התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 4 אני רוכבת, התחלתי רכיבה ספורטיבית. תוך כדי זה גם החווה הייתה גם רכיבה ספורטיבית וגם רכיבה רגילה, טיפולית. ככה גם נחשפתי לכל מגיל מאוד צעיר, תועלות שזה יכול להבין, לאיזה מטופלים מגיעים, היה לנו גם קטועי גפיים שם ונחיצה על משהו מאוד מאוד חזק. בעצם אני התחרתי ורחבתי תחרותי, עברתי דירה, אז עברתי גם מקום, עברתי יותר למרכז. שם אני גיליתי את חוות נחשונים, שהתחלתי שם כשירות לאומי. במהלך השירות הלאומי שלי של השנתיים, אני המשכתי גם לקורס מדריכי רכיבה, שמתקיים בחווה. בשיתוף מכללת רופין. שם אני בעצם עברתי קורס של שנה, הכשרה מאוד מאוד מקיפה, והושמחתי בסופו של הקורס למדריכה רכיבה טיפולית. התחלתי גם אחר כך לעבוד בחווה. ככה הכירו אותי כבר, וזה אמרו, יאללה בואי. אמרתי, בסדר. והתחלתי ככה לקבל מטופלים ולטפל ולבנות את עצמי בתור מדריכה. והנה אני היום.
מגניב, למי מתאים העניין הזה של רכיבה טיפולית בעצם?
אוקיי, אז קודם כל, הרכיבה הטיפולית זה מושג מאוד מאוד רחב, ויש גם תתי נושאים והתמקצעויות בתוך כל הרכיבה הטיפולית. אז לפני שאני אגע במי מגיע, מה מגיע, איזה בעיות, הכל, מה התועלות, אז קודם ניגע, מה זה בכלל רכיבה טיפולית?
נכון? מה זה? מה ההבדל בין רכיבה רגילה לבין רכיבה טיפולית?
אוקיי. קודם כל, יש שלושה סוגים לטיפול בעזרת סוסים. יש את הרכיבה הטיפולית, שהיא פעילות תרפיסטית הנעשית על גב הסוס, עם מגוון תרגילים כגון שיפור שיווי משקל, חיזוק שרירי ליבה, שזה השרירים של הבטן, גב, כתפיים, חגורת כתפיים, שיווי משקל, חציית קו אמצע. לדוגמה, אם אני רוצה לקחת את יד ימין שלי, ובעצם מהקודקוד שלנו יש לנו את החצי, את הקו שחוצה אותנו לחצי. יש ילדים ויש מבוגרים שמתקשים לעבור עם אותו צד של היד לצד שמאל של הגוף. אז גם בזה הגוף של הסוס מתחלק לשניים. בוא תשכין נגיד סתם חישוק עם יד ימין לצד שמאל, למקל שנמצא בצד השמאלי שלך, וזה נקרא חציית קו אמצע. זה דבר שיכול להיות מאוד קשה למטופלים, אז עובדים גם על זה. משחקי כדור, בקבוקים, כמו שאמרתי גם חישוקים, תוך כדי התנועה של הסוס. התנועה של הסוס היא כל כך פקטור חשוב, כי זה ההבדל, זה לא כמו לשבת בחדר, לצייר, לצבוע, לדבר. קורה כאן משהו מאוד ספורטיבי. אפילו הם גם לא סתם הולכים עם הסוס.
אבל אז זה לא מלחיץ אותם? כי אם נגיד הם צריכים גם לשבת על הסוס מצד אחד וגם להתחיל לעשות פעילויות כאלה ואחרות של להעביר את היד מצד ימין לצד שמאל, עם כל, עוד כל מיני חפצים, תוך כדי זה שהסוס זז, זה לא דבר מלחיץ?
תראי, יש מטופלים שמגיעים גם, לאו דווקא עם בעיות פיזיות, מגיעים גם עם בעיות רגשיות, חרדות, שכן, וואלה, חוויה של סוס יכול, זה באמת חוויה מפחידה. ואנחנו לוקחים את זה בחשבון, וזה גם תלוי מה המקרה, ואנחנו עוד מאוד גם מסביר על התהליך שאצלנו ספציפית עוברים בחוות נחשונים כדי להתקבל אלינו לטיפול. וכמובן, אם יש מטופל שאני רואה שאני צריכה עזרה, אז יש את הצוות שהוא מיומן ומוסמך ויכול לבוא לעזור, בין אם זה להחזיק את הסוס ובין אם זה להחזיק את הילד, לתמוך בילד, כדי שאני אוכל יותר להפעיל אותו ולדאוג לבטיחות של ילד. יש היפותרפיה, שזה שדרוג של הרכיבה הטיפולית, ואני כבר עוד מעט תבינו גם למה. זה בעצם טיפול הנעשה על ידי פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מוסמך, כאשר הסוס מהווה טיפול נקודתי וממוקד בלקות ספציפית, כמו שיתוק מוחין שזה CP או היפוטוניה שזה חולשת שרירים וכולי וכולי, בעיות בעיקר מוטוריות. מטרת הטיפול הינה שיפור טווחי התנועה, חיזוק השרירים, שיפור מוטוריקה גסה, עדינה. זה בעצם טיפול פרי-רפואי בלקות כלשהי על גבי הסוס. ויש את הפסיכותרפיה באמצעות הסוס. אם ההיפותרפיה נגעה בהיבט הפיזי,
okay.
המוטורי, אז פסיכותרפיה, כמו שאפשר כבר להבין מהשם, פסיכותרפיה באמצעות הסוס, זה טיפול פסיכולוגי על ידי מטפל מוסמך בבריאות הנפש, שמשתמש בסוס כאמצעי טיפול להעברת רגשות, תקשורת, קבלה, היקשרות, חוסר שיפוטיות ופעילות קבוצתית וכדומה וכדומה וכדומה, והרשימה פה היא באמת גם אינסופית. בעצם מה שמאוד מאוד יפה בקשר עם הסוס זה שהסוס לא שופט. אנחנו כבני אדם נוטים קצת לשפוט אנשים.
רושם ראשוני, 3-4 שניות.
נכון, רושם ראשוני, נכון.
מקדלגים אותם.
נכון, וזה משהו שהוא מאוד מפחיד ילד. נגיד סתם, ילד בכיתה א', המעבר מהגן לכיתה א', ואיך יחשבו עליי וזה, ופתאום הן מדברות עליי שמה, והן מדברות עליי שמה, ומדברים, מדברות, זה לא משנה מה זה, ואני נורא 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 מפחד. אבל אני באה לסוס, ומקבלת כמו שאני. הוא בא ומריח, וזוקף אוזניים, ומתקרב, ומקרב אף, זה משהו שהוא כזה, היי, מי אתה? אני רוצה להכיר אותך, זה משהו ש... שהוא מאוד מיוחד, יש לנו באמת איזה קסם מיוחד בכל התקשורת, שזה באמת משהו מהמם. אז זה בעצם שלושה הסוגים העיקריים שיש, כן? מה שאני עושה, התעודה שלי כתוב מדריך רכיבה טיפולית, שזה מה שעשינו, אמרנו כבר באופציה הראשונה.
תגידי עכשיו, יש לי שתי שאלות בנושא. האם הסוס עובר הכשרה כלשהי כדי בעצם להיות סוס שאמור להוביל טיפול שכזה? מצד אחד, ומצד שני, מה המסלול שהמטופל עובר כדי להגיע לרמת כשירות מסוימת? איך אתם בוחנים אם המטופל בכלל כשיר להיות מטופל ברכיבה טיפולית?
אוקיי, אז בואי רגע, אני אתייחס רגע לחלק הראשון, זה בעצם שתי שאלות מאוד מאוד טובות. אני אתייחס רגע לסוס, לאילוף והכל, אבל רגע, מה זה בעצם סוס? אנשים חושבים שסוס יש לו, אנחנו באנו ואילפנו אותו, והוא חייב לעשות מה שאנחנו רוצים, ואני בא ואני רוכב ואני הולך הביתה וזהו, וכאילו אין לו, זה רובוט. זה לא רובוט, רבותיי. זה לא רובוט, זה בעל חיים עם רגשות, אינטליגנציה רגשית מאוד 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 גבוהה. ובעצם הסוס, כן, היא חיה נטרפת שפועלת על ידי אינסטינקטים. בסדר? וזה משהו שמאוד חשוב ככה לזכור, כשאנחנו בכללים סוסים. לא משנה עכשיו רכיבה, לא רכיבה. אני הולך, סתם הלכתי את זה יום אחד בחול, ואני רואה סוס במראה, בבלגיה, מלא דשא, ואני יש את הסוסים, אני יודעת אם לגשת, לא לגשת, אל תגשו. אין לדעת. לא יבוא לכם בטוב, ימשך וזה, אבל זה משהו שצריך להבין מאוד את הסוס.
אז וזה... איך אני בתור המטופלת שמגיעה, וכאילו, אוקיי, נכון שיש שם אנשי צוות, אבל תראה, ילדים בסך הכל לפעמים, יש ילדים שילכו אחורה, יש ילדים שיחכו עד שיתנו להם פעל, או ראה, בוא איתי או בוא נלך, ויש ילדים שפשוט רואים את הסוס ויאללה.
נכון.
נקפוץ למים, נרוץ, ניגע בו, נעשה מה שאנחנו רוצים, אז כאילו, איך אני בתור, גם בתור הורי וגם בתור מדריכים, איך אתם כאילו, הנה סם, אתם בטח מסתכלים על הסביבה ורואים את המקרה הולך להגיע ועוצרים אותו, אבל איך אני בתור הורי שרואה את הילד שלי רץ, מה התגובה שאני צריך לעשות במקרה כזה? כי אני לא, אני, הילד לא מכיר את הסוס, הסוס לא מכיר את הילד, אני לא מכיר את התגובה של הסוס.
תראי, זה לא שאנחנו ישר זורקים את הילדים על הסוסים ואומרים, יאללה, רוצו, תעשו מה שאתם רוצים במגרש, זה ממש לא הכוונה שלנו כאן. קודם כל,
לגבי... לא, איך זה מתבצע? זאת אומרת, כאשר המשפחה או הילד מגיע, אוקיי, אז יש ילדים שלא יחכו להורים אפילו שנייה, ורוצו קדימה.
אתה יודע מה, אז בואי נסביר שנייה רק רגע על התהליך, אוקיי?
אוקיי.
מה שאנחנו, מה כדאי בעצם, מה התהליך צריך לעבור, כי זה התחיל רכיבה טיפולית. אני יכולה להגיד זה ספציפית אלינו לחווה, לכל חווה יש נהלים משאלה, סדר משאלה, לפעמים לא המדריך עושה את האינטק, שעוד מעט נדבר עליו מה זה אינטק, רכז עושה את זה, ואז הוא מחלק את המקרים, וכל חווה עובדת לפי מה שהיא עושה, אצלנו זה הולך בצורה כזאת. קודם כל, מי יכול לגשת לרכיבה טיפולית כיום? היום, בשנים האחרונות, זה בעצם נעשה הטיפול יותר מוכר במרכאות על ידי קופות החולים, כטיפול פרה רפואי. והקופות החולים נותנות אישורים ועושות שיתופי פעולה עם בעוד חוות בארץ. היום יש מלא חוות בכל הארץ, פרוסות, ורק תגיעו לחווה הקרובה לבית שלכם. כל חווה יש לה את ההסכם שלה עם הקופת חולים, אני לא מאוד יודעת הסכמים אצלנו, אבל יש סבסוד מסוים עם קופת חולים. אתם משלמים, נגיד, מחיר מאוד מאוד, השתתפות עצמית מאוד נמוכה, והשאר הקופה מסבסדת, או שאתם משלמים והיא נותן לכם החזר מלא. זה משהו שמאוד תלוי בקופה ובה...
מה אני צריכה לבקש? אני צריכה לבוא לרופאה שלי ולהגיד, אוקיי, אני רוצה ללכת לעשות רכיבה טיפולית לילד שלי?
אז גם כאן יש לכל קופת הנהלים שלה. יש קופות שדורשות אישור מרופא משפחה ורופא התמחות, שזה נגיד אורתופד, פסיכולוג, פסיכיאטר, מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי, כל האלה,
קלינאי
תקשורת, בטח, ברור. ורק בשביל השתי מסמכים האלה, גם יש כאן בירוקרטיה שהיא מאוד מאוד
לפעמים מיוגעת.
לא נכון, זה הקופות חולים.
המיוגעת של קופות החולים.
ויש גם קופות חולים שמספיק אישור של רופא משפחה, ואפשר ככה להתחיל את הטיפול. אז זה מומלץ לבדוק עם הקופת חולים, עם איזה חוות הן עובדות, מה האישורים שנדרשים. נגיד נותנים תקפי 17, אז הם נגיד תקפים ל-X זמן ואז צריך לחדש. כל כמה זמן אני צריך לחדש, האם יש הגבלה על השיעורים? כי את יודעת, מלא אנשים מגיעים, רוצים ליצור איזה פאוז מסוים, טוב, אתם עשיתם את ה-X טיפולים שלכם ב-X זמן, וגם את זה יש. תבדקו מול הקופות חולים. זה אפשר להגיע לאתר אינטרנט של החווה גם. אצלנו בחוות נחשונים כתוב באתר כל הסדר עם הקופת חולים באופן מאוד מאוד מפורט. אז יש ליצור באמת קשר עם החווה הכי קרובה, אחרי שבדקתם יש לכם זכאות מהקופת חולים, ואחרי רישום במשרדים של החווה, לפחות אצלנו, בחוות נחשונים, תזמנו למפגש ראשוני רק ההורים עם המדריך, או הרכז הטיפולי, אצלנו המדריכים עושים את זה, זה ככה באמת להכיר יותר אישי, יותר... נגיעה ראשונית, כי זה לא יעבור, המידע לא יעבור בין אחד לשני.
האמת היא, זה גם נותן שקט להורים.
נכון.
אני חושבת בתור הורה, אז כאילו, אני גם ככה מתמודדת מצד אחד עם הילד שלי בכל מיני פרספקטיבות אחרות בחיים, ובעצם פה פתאום אני הולכת לשים אותו בתור סיטואציה שאני לא יודעת איך הוא יגיב, ואני צריכה קודם כל לעשות שקט לעצמי, כדי שאני אוכל להעביר את השקט הזה הלאה לילד. אז הפגישה עם המדריך לדעתי זה דבר חשוב.
נכון, נכון. אני מאוד מאוד, אני גם בתור מטפלת, בתור מדריכה, אני מאוד אוהבת את הוואלה, אני יושבת באמת אחד על אחד עם ההורים, ואני שומעת את זה ממקור ראשון. זה משהו ש... ואני כתבתי את האינטק, ואני יודעת מה, מה כתוב ומה הולך להגיע.
זה גם הזמן לשאול שאלות ולפרוק לו ליד הילד.
ברור,
זאת אומרת,
ברור, נכון.
גם מקום פריצה שאת לא הולכת לפגוש במדריך הזה בעוד איקס זמן, את הולכת לפגוש אותו אולי לשלוש, ארבע, חמש, עשר מפגשים, וזהו. ומצד שני, כאילו, את יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, באמת, את כל, את כל הלקויות או את כל ההתמודדויות שיש לילד שלך, זה מידע שא', לדעתי חשוב, לא? למדריך לדעת.
תראי, ההורים כן שואלים מדי פעם מה ההכשרה שלך וכמה זמן את זה ובת כמה אני. לפעמים גם השאלות מאוד מאוד אישיות וזה, אבל אנחנו באמת מנסים ככה להרגיע אותם, להגיד להם תקשיבו, הגעתם לטיפול לגורם הכי מוסמך שיכול לטפל ואני מוסמכת ואני באמת יודעת מה אני עושה. באמת עברתי הכשרה, מספרת להם על הקורס שעשיתי, קצת רקע עליי כמו שאמרתי בהתחלה, וזה מרגיע אותם כי כן יש כאן סף חרדה, סוס, בכל זאת. פגישה הראשונה קוראים לה אינטק, ונסביר טיפה רגע את המילה, שמעתם אותה פה ושם, בואו ננסה לסדר. אינטק אצלנו זה פגישת הורים. פגישת הורים מגיעים ללא הילד, יושבים אחד על אחד עם המדריך, אפשר לעשות את זה רק האמא או רק האבא והאמא. במקרים חריגים, חריגים ביותר, ניתן לעשות את זה בטלפון. אני אישית, אני לא אוהבת לעשות בטלפון. אבל במקרים מאוד 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 חריגים, אפשר.
מה זה מקרה חריג?
מה
כאילו
זה?
כאילו באיזה סיטואציות קרה לך שעשית
שיחה
בטלפון?
לי לא קרה כרגע שעשיתי אינטק טלפוני. אני כמדריכה לא מקבלת כאלה דברים. אני מאוד מאוד מתעקשת לראות את ההורים, לשמוע מהם שיחה בארבע עיניים או בשש עיניים, זה הרבה יותר שווה משיחת טלפון. אתה גם רואה, אתה גם תוכל אחר כך גם לזהות אותם בשיעור הראשון. הם יזהו אותך, יש כאן באמת איזה קשר. לא יצא לי כרגע לעשות אינטק טלפוני, אבל זה גם אפשרות, כן? במידה ולא ניתן לקבוע זמן, או משהו קרה בלטם, לא מתוכנן, אז אפשר לשקול את האופציה הזאת. ובעצם האינטק, אתה ממלא בה, ממלא תפסים, השאלות הן שאלות רפואיות, אישיות על הילד, ככה מאוד מאוד מפורט, נוגע בתחום תקשורת ובתחום מוטורי ובתחום פסיכולוגי ובתחום כללי בריאותי, קצת רקע, ומחתימים על הצהרת בריאות ועל תקנון של החווה, מדריך עובר, מסביר מה הצד של החווה, מה החווה מצפה מההורים. בעצם גם כאן יש איזה אישור קו, דברים שאנחנו מדגישים. ולאחר מכן הגיע השיעור הראשון עם התלמיד. אחרי שאתה קורא את האינטק, אתה רוצה גם לראות את התלמיד. אי אפשר לבנות תוכנית טיפולית על סמך אינטק בלבד. כי יש מקרים שההורים אומרים דבר אחד, והילד אומר דבר אחר, והילד מראה דבר אחר. אז אין, אתה צריך ככה את השיעור הראשון ואת האינטק כדי להתחיל באמת לבנות את התוכנית הטיפולית. מה זה בעצם שיעור ראשון? למה הוא כל כך חשוב? ומה עושים בשיעור הראשון הזה? השיעור הראשון, לפחות אצלנו בחוות נחשונים, אני נפגשת עם ילד, אומרת שלום, מה נשמע? כמובן, כמובן שהשיבוצים של השישים נעצים בראש ובראשונה לפי גיל וגובה. יש לנו פונים קטנים, והחל משישים מטר שבעים, כאילו הכל, 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 כל הדווחים. מגיעים, אומרים שלום לילד, אני גילי, נעים מאוד, אני אלמד אותך לרכב. הילד חשוב מאוד להדגיש שהילד בשלב הזה, אנחנו, יש גם הורים ששואלים את זה, וזה טוב שהם שואלים, האם להגיד לילד שזה טיפול. כי הילד לא יודע שהוא מגיע לטיפול. הוא רואה את זה כחוג. זה בדיוק מה ששונה כאן, זה במקום הוא יודע שנגיד עכשיו הולך לבן אדם, הוא הולך לשבת בחדר עם בן אדם. עכשיו, ילדים הם חכמים היום. הם חכמים. הם יודעים שהם הולכים לטיפול. גם אני ידעתי שאני הולך לפסיכולוג. זה משהו שיודעים.
כן, אבל כשאתה הולך לפסיכולוג או כשאתה הולך לרופא, אז אתה עכשיו מול בן אדם. כשאתה מגיע לחווה, זה בעצם אתה אמור לעשות את זה בתור כיף. אם אתה אומר לילד שלך, אני הולך, אנחנו הולכים לטפל בך דרך סוס או דרך דברים כאלה, אז א' הוא לא יוצא את זה, כי כאילו...
מה, עוד טיפול, מה, עוד פעם
זה?
בדיוק.
עוד פעם אתם מרחמים עליי, עוד פעם מנסים לעזור לי בצורה כזאת או אחרת, עוד פעם...
לא, אפילו אני אקח אותך למקום יותר רחוק. משהו, עוד פעם לא בסדר איתי, עד כמה אני לא בסדר? וזה מוריד לו את הביטחון.
נכון,
ואז... שמורידים את
הביטחון. אבל שוב, לצערנו, אוקיי, הורים עושים את זה. ואם לא הורים עושים את זה, זה נפלט לסבתא, לסבא, לדודים, למסביב.
כן.
אז אם אתם כבר בחרתם ללכת על כזה דבר, קחו את זה למקום הכיפי, ולא למקום הזה של... כן, חוג. הם בחרו לתת לך...
אני וההורים יודעים, אני וההורים, אני גם אומרת את זה בפגישות ראשונות, אני ואתה, אתם, יודעים שהילד פה מגיע לטיפול. הוא לא יודע. בואו נשאיר את זה ככה. זה הקסם.
ואת יודעת מה? כאילו גם בבית. נגיד, סתם דוגמה, נתן לך סיטואציה. באמת. שנגיד הורה מנסה עכשיו להשיג עוד מימון לטיפול על ידי קופת החולים. נגיד סיטואציה. וקופת החולים סירבה. אז הוא בא אז האמא באה לאבא ואומרת לו, אל תשאל מה קרה לי היום, דיברתי עם קופת החולים, ואין לנו אישור יותר לטיפולי רכיבה של הילד. ברגע שאמרת את זה והילד שמע, מבחינתו זה כבר לא חוג. מבחינתו נכון. זה טיפול. הרשת את כל מה שבנית.
תראי, אני, נכון, אנחנו באמת באמת משתדלים להימנע מלדבר, וגם זה דגש גם של המנהל חווה, ואנחנו מאוד מקפידים על זה. אתם רוצים לקבל עדכונים על התהליך הטיפולי שהילד עובר, לקבל את התוכנית, אנחנו גם יכולים גם להוציא מכתבים לגורמי מקצוע עם חותמת של החווה, חתימה שלי כמדריכה מוסמכת.
הכל טוב ויפה, רק שהילד לא יראה.
בדיוק. ולצערנו, אבל זה קורה. זה דברים שקורים. ואפילו זה לא מודע, לפעמים ההורים עושים את זה, הם עושים לב שהילד ימצא לידם. עכשיו, אפשר גם להתווכח האם הילד מודע, שמע, לא שמע, מבין, וגם לא ידוע.
שוב, בתור ילדה שכן התמודדה עם סיטואציה משלמת שכזאת, אני יכולה להגיד לך שאם הייתי שומעת את ההורים שלי אומרים לי, אוקיי, אנחנו הולכים ל... לא משנה, כל דבר אחר, תמיד לקחתי את זה בתור סיטואציה של, אוקיי, אולי עובדים עליי, אולי עכשיו זה עוד רופא, אולי עכשיו זה עוד מקרה כזה או אחר, שכאילו, עוד מישהו שבא לבחון אותי ולדעת האם אני בסדר, האם אני קשירה, האם אני לא קשירה, או כל מיני דברים שכאלה. אז כאילו, אתם רוצים לעשות לילד שלכם פאן? קחו את זה למקום של פאן.
נכון.
הוא יענה, אתם תהנו, הטיפול יצליח. אתם רוצים לעשות את זה בתור, לספר לו שזה בעצם פרויקט טיפולי? זה לא יצליח, חבל. הוא יבוא מאנטי.
נכון.
ורוב הילדים עושים את זה, רוב הילדים האלה באים מאנטי. כי כבר יש להם מספיק טיפולים בחיים.
נכון.
הם מחפשים את הפאן, הם לא מחפשים את העוד טיפול הזה. את העוד רופא, את העוד מנתח, את העוד whatever, מה שזה לא יהיה.
נכון, זה באמת באמת מאוד חשוב, ואנחנו באמת רוצים כיף בסופו של דבר, וגם שהטיפול יצליח. עכשיו, חשוב כן להגיד שלפחות אני, כשאני בונה תוכנית טיפולית, או קצת גלשנו, אני עוד אחזור גם לשיעור הראשון, למה הוא באמת כל כך חשוב, כשאני בונה באמת תוכנית טיפולית, אני בראש ובראשונה ממלא דוח, שהכל יהיה רשום, כן? ככה ראיתי, ככה התרשמתי, וואלה. עכשיו, שוב, אין ילד שמקבל את אותו תוכני טיפול, כמו ילד א' או ילד ב'. אין דבר כזה. זה אינדיבידואלי, למרות, אפילו מישהו, ילדים, שני ילדים, ילד א' וילד ב' מגיעים, שניהם עם בעיית קשב וריכוז, שאומר גם, שלחו לי גם את השאלות, ניגע גם בזה. ילד א' וילד ב' מגיעים עם בעיית קשב וריכוז, אותו דבר. אוקיי, סבבה. מה שאני עושה עם ילד א' ומה שאני עושה עם ילד ב' שונה לחלוטין. זה משהו שההורים לפעמים לא מבינים, אבל זה מאוד חשוב להדגיש, באמת, הטיפול הוא טיפול ספציפי לילד. ספציפי. גם אם כחשוד שלי, אני יכולה להיות יותר עקר, אני יכולה להיות יותר קשה, אני יכולה להיות צוחקת ושטויות והלצות וכאלה, ואני יכולה גם להיות כזה, אוקיי, בואו נרגע, בואו נהיה טיפה יותר רציניים. שוב, מומלץ ליצור קשר עם המדריך, לקבל עדכונים, לקבל את התוכנית הטיפולית. זה משהו שהוא מאוד חשוב. וגם שיהיה נשיח עם ההורים. כי לפעמים הורים לא חושבים שיש, או לא רואים אולי שיש איזה שיח. המדריך לא רוצה אולי לשתף, וגם קראו לי מקרים כאלה. בסדר, תביאו לי את הטלפון. אני אתקשר. אני אגיד. אני אשלח מכתב אם צריך. אז זה משהו שאנחנו עושים
במובלט. מעורבות הורים בכללי, בטח ובטח בטיפולים שכאלה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי בסופו של דבר זה הילד שלכם. בסופו של דבר זה הילד שלכם שהולך ועושה את הטיפולים האלה, את הקורס הזה, את החוויה הזאת. וחשוב, אתם מן הסתם גם תיוצאו לדעת איך הוא מתקדם.
נכון. זה לגיטימי.
וזה קשר כמו כל קשר אחר שיש לכם עם כל גוף אחר.
זה לגיטימי לחלוטין. אני אומנם לא אמא, אבל אם היה לי ילד שהיה הולך לרכיבה, הייתי באמת מבקשת מהמדריך. בואו נעשה שיחה אולי פעם בחודש. נשמע מה קורה מהמצב. עכשיו, במקרים, שוב, בואו רגע, נעזור רגע לשיעור הראשון. השיעור הראשון, לפחות אצלנו, מתחלק לשניים. חצי עורבה וחצי רכיבה, ואני אסביר גם למה. הילד, לרוב, עם 9%, אולי אני קצת מגזימה, אולי 98% מהילדים שמגיעים אלינו, אין להם רקע ברכיבה, הם לא בחיים, אולי לא היה להם מגע עם סוס, וגם אם היה להם מגע עם סוס, זה רכיבת פוני בלונה פארק, לדוגמה. ואין ממש ככה הסבר על החיה הזאת. אז אנחנו באים, אומרים מה קורה, מה נשמע, בואו נגיד סתם, בואו ניקח את שלג. פוני אצלנו בחווה, לבן מאוד מאוד חמוד. בואו ניקח את שלג, הנה בואו נלך לעורבה, אני אספר לך סיפור מאוד מעניין על שלג. עכשיו תלוי גם מי מגיע, מה הגיל וזה, נתייחס את שלג ופוני לילדים בני 4-5. Okay. בואו נצמד לילד בן 4-5 שמגיע. אני אומרת לו, מה אתה יודע על סוסים, מה זה סוס? ואני קצת יותר מסבירה לו בצורה יותר הילוצית, מצחיקה, כלילה כזה, מה מותר ומה אסור ליד הסוס. מה הסוס אוהב? חסוס ככה נטרפת, שהיא פועלת שאם מישהו יבוא והבהיל אותה, אז היא יכולה באמת להיבהל, וכהגנה היא יכולה לבעוט. שזה משהו שאנחנו גם אומרים להם, אז אנחנו לא עוברים מאחורי טוסיק של סוס, אנחנו נעשה סיבוב כזה גדול, 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 גדול מסביב, כדי שהסוס לא יבעט, ושהסוס יבין שיש גם מישהו עבר לצד אחד, עבר לצד שני, הסוס לא יודע לקשר בין ימין ושמאל דרך אגב, קשה לו עם הקישור הזה, זה גם מי שלא יודעת, אולי יש כאן אנשים שאולי גם תהו למה אנחנו כל מה נושאים שינוי כיוון במגרש עם עושים, זאת הסיבה. שכל הזמן הם יראו וקשרו ונסו לעשות את הקישור, עושים את זה מסוגלים, אבל שעשוס ידם כל מה שקורה במגרש בכל הצדדים. ואז קצת הסבר על הציוד, קצת הברשה טיפה לראות ככה עם הילד אולי נרתע, אולי זה... זה בטח השיעור סטנדרטי שהולך, כי יש מקרים ויש מקרים שילד מאוד מאוד מפחד והוא לא רוצה להיפרד מהאימא או מהאבא והוא מתחיל לצרוח ומשתולל ואומר אני לא רוצה, אני לא רוצה, כי זה באמת מפחיד, אפילו פוני קטן לילד בן 4 זה נראה כמו סוס גבוה.
מה אתם עושים במקרים כאלה?
שוב, זהו, יש כל מיני שיטות, אנחנו ככה, אנחנו לא רוצים ליצור איזו חוויה טראומטית לילד מן הסתם. זה מאוד 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 תלוי מה אנחנו רואים בשטח. ואם אני חושבת, הדבר הנכון עכשיו זה, וואלה, לעלות אותו על הסוס ולעשות את הטיול, אני אעשה את זה. כי זה הדבר הכי טוב. כי אני לא יכולה עכשיו להיכנס למסע ומתן חצי שעה.
איך הורים צריכים להתמודד בסיטואציה כזאת? כי מצד אחד,
נכון,
הם רוצים לגונן נשים הכי הכי הרבה על הילד שלהם.
נכון, נכון,
שני,
נכון.
הם מבינים שהם צריכים גם לשחרר. אז
נכון.
בתור אימא, איך אני אמורה לעמוד? כאילו, אני אמורה, מה?
זהו,
מה
אז...
אני אמורה לעשות?
נכון, זה משהו שהוא מאוד מאוד נכון, וזה קורה. זה קורה, אני ראיתי, זה קורה. יש הורים שהם מאוד מאוד מגוננים, יש כאלה שהם פחות. כל אחד מישהו כולב שלו, אני לא מעבירה כאן שום ביקורת על חינוך של אף אחד, אבל יש ויש. אז אנחנו
מה אנחנו להם... נעשות מבחינתכם? כאילו ש...
אנחנו אומרים, תשאירו את זה לנו.
אוקיי. Okay.
לכם, אתם באים, יש לכם חצי שעה של שקט. לכו, תעשו קפה, תשבו, תקראו איזה ספר, תקשיבו למוזיקה, אתם בטבע, תקשיבו לציפורים אפילו.
תנשמו.
תנשמו, באמת, יש לכם חצי שעה, אתם 24 שעות עם הילד. לא אתם מאכלים, חצי שעה, אפילו שעה זוגיות, וואלה, מה שאתם רוצים, תעשו מה שבא לכם, לכו לטייל בקיבוץ. לא יודעת, איזה משהו, לכו תקנו ארטיק, דברו על דברים.
אז אני... דברו על דברים שהם לא על הילד.
כן, בדיוק.
דברו על זוגיות, דברו על החיים.
כן, לגמרי, מה שהולך. ואנחנו, באמת, הילד שלכם בידיים הכי טובות בעולם. באמת, אנחנו לא סתם עברנו הכשרה, יש קורסים, הקורס שלי ערך איזה שנה וחצי קרוב לשנתיים, כולל סטאז', כולל תיקי מטופל והכל. זה הכשרה ארוכה, באמת מאוד מקיף. אז יש מקרים שאנחנו כן מעלים את הילד, ובמקרה זה אולי אני צריכה גם עזרה, ואולי הוא גם יצרח ויבהל, אבל זה מוכח פיזית, וגם כאילו מחקרית, וגם רואים את זה בשטח. אני לא סתם אומרת, ילד שהוא נכנס לאיזה אטרף, ואני, אם זה ילד שאני יכולה להרים אותו, וואלה, כן, אני ארים אותו, ואני אתחיל רק ללכת עם משהו. בוא נעשה טיול, זהו, טיול, וואי, איזה כיף לנו, והוא בוכה ומשתולל, ואני אפילו קיבלתי מכות ושריטות ופילולים משקפיים, וכן, כן, לבש משקפיים. זה מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא צורח לך באוזן, במלוא הגרון, במלוא הריאות. ואנחנו מרחיקים אותם מהחווה, אומרים, מסמנים להם מיד, לא להתקרב, אל תדאג, לך, הכל בסדר, הכל בסדר. וזהו, הולכים לטיול. ונרגע.
הוא לא יכול להיפלל, יש לו שפחת
את זה. לא, יש צוות, במקרה הזה צוות, שני אנשים מחזיקים את הילד, שהוא לא יעשה לי קמיקזה משהו, כמובן, אני ליד הילד, יש עוד מוביל שמאבטח את הפעולות של הסוס, שזה צוות שוב, שאמרתי שהם מיומנים ומוכנים והכל, והם רגילים. כמה שזה כואב להגיד, אבל כן, זה קורה. ויש ילדים שירגעו תוך 5 דקות, יש ילדים שירגעו תוך 30 דקות. אבל בסופו של דבר התוצאה היא אותה תוצאה.